רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זאת התשובה, אבל אנחנו מתחילים מיד אחרי זה.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמיים, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך מזכורת על הרעיונות האלה. תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שטוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה. קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמיים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה עושים.
Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמיים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו לאוטלנד 365.co.il.
שניכם ממש קוראים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיבו, אני ואת...
אתם
לא
תגידו לי.
היי, אני דורון פישלר, וזאת התשובה. הנה שאלה.
אלן דורון, זה רן מירושלים. רציתי לדעת... אם יש לי מיקרו שמחמם את האוכל שלי בתוך דקה, למה אין מיקרו שמקרר את האוכל שלי בתוך דקה? יש לך תשובה?
והוא לא היה היחיד ששאל אותי את זה דרך אגב. אלדד גם שאל אותי את זה, וכששאלה חוזרת כמה פעמים, זה ברור שזה באמת דבר שמעניין אנשים, ואני יכול להבין את זה. נגיד אני חוזר הביתה ובא לי פיצה וקולה, אבל כל מה שיש לי זה שאריות מאתמול, אז יש לי פיצה קרה וקולה חמה. אז... אם יש לי פיצה במקרר מאתמול, זה לא בעיה, אני מכניס אותה למיקרו, דקה, טינג, היא הופכת לחמה, סבבה. אם יש קולה והיא פושרת, אז אני יכול להכניס אותה למקרר, ובעוד 3 שעות, או 4, היא אולי תהיה קרה. וזה מעצבן, כי קולה חמה זה לא טעים. אז למה? למה יש לנו מכשיר שמחמם מאוד מהר, אבל לקרר לוקח כל כך הרבה זמן? וזאת שאלה קשה. באמת, זאת שאלה קשה. מכל השאלות שעניתי עליהן עד עכשיו, זאת השאלה שהכי הסתבכתי איתה. כי העסק כאילו תמים הזה של למה לא לקרר פחית מהר, זה מאוד מהר מוביל לענייני תרמודינמיקה לא פשוטים בכלל. למעשה השאלה הזאת מובילה ישירות לסוף היקום. אבל נתחיל מהמיקרוגל. מיקרוגל בתור התחלה הוא כבר מכשיר קצת מוזר, כי הוא לא עובד כמו מכשירים אחרים שמחממים. תנורים בדרך כלל עובדים באופן מאוד ברור. יש שם גוף חימום, שזה גוף שהוא חם. מבריק השם הזה. ואנחנו שמים דברים ליד הדבר החם, ואז הם מתחממים. הגיוני. אבל מיקרוגל הוא קצת מוזר, כי הוא לא חם. אין שום גוף חימום במיקרוגל, כי מיקרוגל טכנית לא עושה חום, הוא עושה קרינה. קרינה זה הרבה דברים. האור שאנחנו רואים הוא קרינה, ווי-פיי זה קרינה, וגלי רדיו וקרני רנטגן, זה הכל צדרים שונים, כלומר, סוגים שונים של קרינה. וסוגים שונים של קרינה עושים דברים שונים. למשל, קרני רנטגן, זה קרינה שעוברת דרך הגוף, אבל עוצרת בעצמות, וככה מאפשרת לצלם אותם. התדר של מיקרוגלים, כלומר, קרני מיקרו, הם כאלה שעוברים דרך הרבה חומרים בלי לעשות כלום, אבל יש חומר אחד שכן מגיב להם, מים. הקרינה הזאת מעצבנת את המולקולות של המים, היא גורמת להם לזוז יותר מהר, או במילים אחרות, היא מחממת את המים. היא לא מחממת כמעט שום דבר אחר, רק מים. אבל מה, בכל דבר שאנחנו אוכלים יש מים, בתפוח אדמה יש הרבה מים, בבשר יש מים, בפיצה יש מים, אז המיקרוגל מחמם רק את מולקולות של המים, אבל הן מן הסתם מחממות את כל השאר. ומכאן מגיע כל העניין הזה שמיקרוגל מחמם דברים בצורה שונה מתנורים אחרים, כי האוכל כאילו מתחמם מבפנים החוצה, ולא מבחוץ פנימה. אוקיי, אז העסק הזה ברור, יש מכשיר שעושה קרינה בתדר שמחמם. למה שלא פשוט נעשה מכשיר עם הקרינה בתדר שמקרר? אז זהו, שאין דבר כזה. אין תדר של קרינה שמקרר, ויש לזה סיבה טובה. אז מה הסיבה? ואיך היא מובילה לסוף היקום? בואו נתחיל ממשהו עוד יותר פשוט. מה זה חום בכלל? כשאנחנו אומרים שמשהו חם, למה אנחנו מתכוונים? כל חומר, כמו שכולם יודעים, מורכב מאטומים. סלע, מתכת, מים, פיצה, חתול, הכל מורכב מהרבה מאוד אטומים. והאטומים האלה זזים. אני לא מתכוון במובן של אם החתול זז, אז כל האטומים שלו זזים. זה נכון, כן? אבל לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון שגם חומר שנמצא במנוחה וכאילו פשוט שוכב שם ולא זז, האטומים שלו לא באמת יושבים במקום ולא זזים. הם זזים. הם רועדים. הם זזים אחד מסביב לשני. עכשיו, מכיוון שמדובר באטומים, כלומר דברים מאוד 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 קטנים, אנחנו לא יכולים לראות את התנועות האלה. הם הרבה יותר מדי קטנות. מה שאנחנו כן יכולים זה להרגיש את זה. להרגשה של אטומים שזזים מהר אנחנו קוראים חום. חום זה פשוט המידה של כמה מהר זזים האטומים בתוך החומר. עכשיו, בחומר מוצק, האטומים מסודרים אחד ליד השני באופן מהודק וקרוב וצפוף, ככה שאין להם הרבה חופש תנועה, הם לא יכולים להשתולל הרבה. אבל אם האטומים זזים מהר מדי, אז הם כבר לא מחזיקים אחד את השני כל כך טוב, ואז החומר מתפרק, כלומר, נמס, הופך לנוזל. וכן, זה מה שקורה לחומרים, כשמחממים אותם, הם נמסים. אם מחממים את החומר עוד יותר, אז בכלל האטומים מתחילים להתפרע ולעוף לכל הכיוונים, ואז הופך לגז. אז זה חום. חום זה מידת המהירות שבה האטומים בחומר זזים. עכשיו, אם זה חום, מה זה קור? אין דבר כזה. אין דבר כזה. קור הוא לא דבר. קור הוא פשוט חוסר בחום. קצת כמו שחושך הוא לא דבר, הוא פשוט חוסר באור. יש מכונות שמייצרות אור, מנורות, אבל אין מכונה שיוצרת חושך, כי אי אפשר לעשות חוסר במשהו. יש גם מכונות שמייצרות סוכריות גומי בצורת דובון. אין מכונה שעושה חוסר בסוכריות גומי, ואותו דבר לגבי אור, ואותו דבר לגבי חום. אז באופן דומה, יש מכונות שיוצרות חום, אבל אין מכונות שיוצרות קור. עכשיו זה הזמן שאתם אומרים, אוקיי, מה זאת אומרת? אין מכונות שמקררות מים ומקרר? מים מזגן? שאלה מצוינת, אני שמח ששאלתם, כי מקררים לא באמת מקררים. עכשיו, שאלה אחרת שעשויה לעלות לכם בראש היא, האם דורון התחרפן לחלוטין וצריך לאשפז אותו, כי הוא מדבר שטויות? מקררים לא באמת מקררים! ג'ירפות לא באמת קיימות! הבבת האוסוס! אבל לא, 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 יש היגיון בזה. תקשיבו, תקשיבו! תקשיבו. נעזוב רגע את המיקרוגל. בואו נעבור לדבר על מקררים. הדרך הכי פשוטה לחמם דברים היא לשים לידם משהו חם יותר. כן, אני מדבר על מקררים. זה, שנייה, אני תכף אגיע לזה. חלק מהחום עובר מהגוף החם יותר לגוף הפחות חם. הטמפרטורה של שניהם מתקרבת אחת לשנייה. תחשבו על שולחן ביליארד שעל חצי ממנו יש כדורים שעומדים במקום. לא זזים. ובחצי השני יש כדורים שהם מתגלגלים מהר ועפים לכל הכיוונים. עכשיו, מהר מאוד, כמה מהכדורים שמתגלגלים יפגעו בכדורים שעומדים ויזיזו אותם. הם יגרעו גם להם לזוז. אבל בזה שהם פוגעים בהם, אז הם בעצמם יעטו קצת. כלומר, לעמוד ליד משהו שזז מהר גורם גם לך לזוז קצת. לעמוד ליד משהו חם גורם לך להתחמם. כלומר, חום נוטה לעבור מדברים חמים לדברים קרים שלידם. עד כאן הכל הגיוני. אם אתם רוצים לחמם משהו, שימו לידו משהו יותר חם ממנו. ואם אתם רוצים לקרר משהו, שימו לידו משהו יותר קר. אם אתם רוצים לקרר פחית בירה, שימו אותה ליד משהו יותר קר ממנה. ואז החום מהפחית עובר אל החפץ היותר קר, והיא מתקררת. זה מה שמקרר עושה. בתוך המקרר, בעיקר בדופן האחורית שלו, יש צינור ארוך עם נוזל מאוד קר. הוא קר יותר מהאוויר שבמקרר, ולכן האוויר שבמקרר מעביר את החום שלו אל הנוזל הזה, והאוויר שבמקרר מתקרר, ואיתו כל שאר מה שנמצא שם. זה לוקח הרבה זמן, אבל זה קורה. עכשיו, הנוזל הזה, כדי שהוא לא פשוט יספוג את החום וישאר באותה טמפרטורה, הוא עובר הלאה, הוא יוצא החוצה אל צינורות שבצד האחורי של המקרר, ושם הוא מתרחב בחזרה והופך לגז. כשהוא גז, הוא הרבה יותר חם מכפי שהוא היה כשהוא היה נוזל. הוא יותר חם אפילו מהאוויר שבחוץ, ולכן הוא פולט את החום החוצה. ואתם יכולים להרגיש את זה. שימו יד על הצד האחורי של המקרר, אתם תוכלו להרגיש שהוא לא קר, הוא חם. אחרי שהוא פולט את החום שלו בחוץ, הגז הזה חוזר שוב להיות נוזל, וחוזר למקרר, וחוזר חלילה. כלומר, מה שמקרר עושה זה להעביר את החום מתוך המקרר החוצה. או אם אתם מתעלמים מכל שאר המקרר ומסתכלים רק על הדופן האחורית שלו, מה שמקרר עושה זה להזיז חום מצד אחד שלה לצד שני. לכן, אם חם לכם בקיץ ואין לכם מזגן ואתם חושבים על הרעיון הסופר מבריק פשוט לפתוח את הדלת של המקרר, ואז המקרר יקרר לכם את כל הבית. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, הטמפרטורה בחדר תישאר אותו דבר, כי המקרר לא מקרר. הוא פשוט מזיז את החום מנקודה אחת בחדר לנקודה אחרת בחדר. והאמת, שזה בעצם עוד יותר גרוע. כי כדי לפעול, כדי להזרים את כל הנוזל ולהפוך אותו לגז וחזרה וכל זה, המקרר צריך מנוע. ומנוע מתחמם. כל מנוע. מנוע של מכונית לא נועד לחמם, כן? הוא נועד לגרום למכונית לזוז ממקום למקום, אבל כשהוא עובד, הוא מתחמם. המכסה מנוע של מכונית שנוסע תמיד חם. הסלולרי שלכם אפילו לא מזיז דברים פיזית ממקום למקום, הוא רק עושה חישובים ומציג לכם דברים על המסך, ועדיין זאת עבודה, ולכן אתם יכולים להרגיש שהטלפון מתחמם לכם ביד, בעיקר בזמן משחקים שמעבידים את המעבד שלו קשה. הגוף שלכם זה גם סוג של מכונה שמזיזה אתכם ממקום למקום, וגם הוא חם, הוא פולט חום, אין אפס. כל מנוע שעושה איזושהי עבודה גם מתחמם. וזה נכון גם לגבי המנוע של המקרר. זה אומר שבסך הכל הכללי, בהשפעה שלו על העולם, המקרר לא רק שהוא לא מקרר, אלא המקרר מחמם. בואו נחזור שנייה לביליארד. תחשבו בביליארד על המשולש הזה של העשרה כדורים שמתחילים איתו, שמסודרים יפה, 1, 2, 3, 4, צמודים אחד לשני, לא זזים כמעט בכלל. אוקיי? איך לגרום לכל הכדורים האלה להתחיל להשתולל ולזוז לכל הכיוונים? זה ממש קל. אתם לא צריכים להיות שחקנים מנוסים בשביל זה, פשוט קחו כדור, תגלגלו אותו לתוך המשולש הזה, לא משנה איפה, ותראו איך כולם פתאום מתפזרים לכל הכיוונים ומתחילים להשתולל. וזה מה שמיקרוגל עושה בערך, הוא לוקח קבוצות של אטומים מסודרים ומיושבים בדעתם שבקושי זזים, וזורק עליהם דברים. וככה הוא פוגע בהם וגורם להם להתפזר ולהתחיל לזוז, לחמם אותם. הוא עושה בלגן. עכשיו, לגרום לאוסף כזה של כדורים שזזים לכל הכיוונים, פתאום לחזור ולהפוך שוב למשולש מסודר ויציב, זה פשוט לא הולך לקרות. אתם יכולים לזרוק עליהם עוד כדורים כמה שאתם רוצים, אבל אתם לא יכולים להחזיר אותם להיות מסודרים. לכן אין שום דבר שמיקרוגל יכול לזרוק על אטומים שיגרום להם להסתדר בחזרה. וזאת בעצם הסיבה שקל יותר לחמם מאשר לקרר. לעשות בלגן זה יותר קל מלעשות סדר. יותר קל להרוס מאשר לבנות, יותר קל לפזר מאשר לסדר, יותר קל לשבור צלחת מאשר לייצר צלחת, יותר קל לעשות בלגן מאשר לעשות סדר. וזה אשכרה חוק טבע. זה אחד מחוקי הטבע הכי בסיסיים וחשובים שיש. יש כאלה שקוראים לו החוק הכי חשוב ביקום. זה החוק השני של התרמודינמיקה. עכשיו, אני יודע, אם זה כל כך חשוב, למה הוא השני? מה לעשות? זה המצב. החוק הראשון של התרמודינמיקה, אגב, הוא לא מדברים על תרמודינמיקה. לא באמת. לחוק השני של התרמודינמיקה, יש כל מיני ניסוחים שכולם אומרים את אותו הדבר בכל מיני צורות מסובכות. למשל, האנטרופיה במערכת סגורה חייבת תמיד לגדול, או זרימה ספונטנית של חום תחול תמיד מהגוף החם לקר. הם כולם דרכים שונות להגיד בעצם את אותו הדבר, אבל מה שהחוק הזה אומר, במילים פשוטות, זה זה. דברים נוטים להתבלגן. זה אשכרה חוק טבע. אתם בטוח מכירים את זה, גם בלי שום קשר לאטומים ולחום ולקרינה וכל העסק הזה. אתם מכירים את זה מהחדר שלכם. אתם יכולים לסדר את החדר פרפקט כל דבר במקום, ובאותו רגע הוא יתחיל להתבלגן. כי במשך הזמן פתאום יש בגדים שנופלים מהגיגית של הכביסה, והשולחן מתכסה בניירות, ועל הרצפה יש אבק וכוסות ודברים וחתול, וכאילו קורה באופן טבעי, הכל נוטה להתבלגן. אתם יכולים לסדר את החדר שוב, כן, אבל כדי לסדר אותו אתם צריכים להשקיע עבודה. הבלגן קורה לבד. זה חוק טבע, מערכות נוטות לזרום ממצב מסודר למצב מבולגן. מה זה מערכת? כל דבר. זה יכול להיות כוס מים. אם יש לכם כוס מים חמים ואתם שמים בקוביית קרח, ברגע הראשון הכל מאוד מסודר. יש מים חמים, יש קרח קר, וקל מאוד לסרטט את הגבול בין החם לקר. זה פשוט, זה מסודר, ובאותו רגע מתחיל הבלגן. הקוביית קרח מתחילה להינמס, ומים ממנה מתפזרים, והגבול בין החם לקר הופך להיות מסובך יותר, ותוך כמה דקות הקוביה תימס לגמרי, ותישאר לכם כוס של מים פושרים, שנמצאת בבלגן מוחלט, ואין לכם שום דרך לראות איזה מהמולקולות של המים בכוס הייתה פעם קוביית קרח, ואיזה הייתה המים חמים. אז דרך טובה לבלגן דברים היא לחמם אותם, כי כמו שאמרתי, דברים חמים הם יותר בבלגן מדברים קרים. בכל פעם שמשהו מתחמם, הוא קצת יותר מבולגן. ומכיוון ששוב, כמו שאמרתי, אנחנו לא באמת יודעים לעשות קור, אלא רק לעשות חום או להזיז חום ממקום למקום, אנחנו כל הזמן עושים יותר ויותר בלגן ביקום. גם כשנדמה שאנחנו מסדרים משהו או מקררים משהו, בעצם אנחנו עושים את זה באמצעות יצירת יותר בלגן או חום במקום אחר. ומכיוון שכל מנוע יוצר חום, כל עבודה יוצרת חום, אז בכל פעם שאנחנו עושים איזושהי עבודה, שאנחנו מפעילים איזשהו מנוע, שאנחנו עושים משהו, אנחנו תורמים טיפ-טיפה לעליית רמת הבלגן בעולם. מה שמוביל אותנו לסוף היקום. גם היקום הוא כוס מים. כלומר, היקום, כל הכוכבים, בכל הגלקסיות, בכל הצבירים והכל, הוא מערכת מאוד מאוד גדולה. וכרגע הוא מערכת שיש בה איזשהו סדר. כלומר, קל מאוד להבדיל בין גלקסיה לבין לא גלקסיה. בין כוכב לבין חלל ריק. אבל בגלל חוק הטבע הזה, הבלגן במערכת הזאת יכול רק לגדול יותר ויותר. לכן, לפי תיאוריות מסוימות, בעוד הרבה, 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 הרבה זמן, היקום ייגמר. כל הכוכבים ישרפו את עצמם עד הסוף, אפילו החורים השחורים כבר התפוגגו, כל החלקיקים ביקום התפזרו באופן שווה פחות או יותר, והוא יישאר כוס מים פושרים. כלומר, בלגן לא מעניין. היקום לא יפסיק להתקיים, אבל לא יהיה בו שום דבר מעניין. כל נקודה ביקום תהיה דומה בדיוק לכל נקודה אחרת. כמו שלג בטלוויזיה, או רעש סטטי, אקראיות מוחלטת וחסרת משמעות. זה לא הולך להיות בקרוב. כן, בהנחה שהתיאוריה הזאת נכונה, אנחנו מדברים על משהו שיקרה בסביבות עוד גוגל שנים. כלומר, אחד ואז 100 אפסים שנים. נגיד את זה ככה, העובדה שהשמש שלנו עומדת להתנפח ו... לבלוע את כדור הארץ רק בעוד 5-6 מיליארד שנים, זה הרבה 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 יותר דחוף, וגם זה לא חייב להדאיג אתכם היום. כן, יש דברים יותר דחופים מזה. אבל כן, לפי התיאוריה הזאת, היקום הולך להיגמר בתור משהו לא מאוד מעניין. מה שמשאיר עוד שאלה אחת, האחרונה, האם אפשר לשנות את זה? האם אפשר בכל זאת איכשהו להתגבר על החוק הזה ו... להחזיר סדר ליקום. אז אין מספיק נתונים לתשובה בעלת משמעות. וכל זה בטח יותר אפל ממה שחשבת שתקבל כששאלת למה אתה לא יכול לקרר את הבירה שלך במיקרו, רן. אז מה הייתה השאלה? למה יש לנו מיקרו שמחמם דברים מאוד מהר, אבל לקרר אותם לוקח הרבה זמן? התשובה היא, כי יותר קל לעשות בלגן, מאשר לעשות סדר. דרך אגב, יש מכשירים שיכולים לקרר את הבירה שלך תוך דקה. בלאסט פריזרס זה פשוט מקפיאים שבאופן לא מאוד מתוחכם, הם פשוט משתמשים בחומרים עוד יותר קרים, הם יכולים לקרר דברים מאוד מהר, משתמשים בהם בתעשייה, זה פשוט יקר. אז במקום להסתבך עם סוף היקום, אתה יכול לשלם. או להכניס את הבירה שלך למקרר יום קודם. כמה זה קשה? זאת הייתה התשובה. ואחרי הפסקה, אני אספר לכם את הסיפור על השאלה האחרונה. אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה, כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח, אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא, כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט בשום מקרה, יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהן כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהן הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת אל מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח. אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם, כדי שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח. אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך לירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם. כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZ.co.il, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה. היי, חזרתי. היקום עדיין פה, גם אני. אני חושב שהמקום הראשון שבו נתקלתי בכל הסיפור הזה של החוק השני של התרמודינמיקה והסוף המוזר הזה של היקום היה בסיפור, סיפור קצר של אייזק אסימוב, סופר המדע הבדיוני, שהיה בקובץ סיפורים שקוראים לו מחר כפול 9. לסיפור קוראים השאלה האחרונה, והוא מגניב. אז תשמעו בערך איך הוא הולך. בשנת 2061, לאנושות יש מחשב ענק. שפותר בשבילה את כל הבעיות, מתכנן בשבילה דברים, מאמציא דברים, כל מה שהאנושות צריכה, שואלים את המחשב הזה. והוא בדיוק המציא משהו חדש לניצול אנרגיית השמש שיפתור לנצח את כל בעיות האנרגיה של כדור הארץ. יותר לא יהיה צריך לשרוף דלק, יש לנו את הכל מהשמש. אז שני טכנאים של המחשב הזה יושבים ומדברים על איזה מגניב זה שפתרנו את בעיית האנרגיה לנצח, ואז אחד מהם אומר, יאן, וזה לא לנצח. אנחנו מקבלים את האנרגיה מהשמש, אבל גם השמש לא תישאר לנצח, היא תיגמר בסוף, בעוד הרבה זמן, אבל היא תיגמר. אז השני אומר, כן, אבל זה בעוד המון זמן, ואז אנחנו נוכל לעבור לכוכב אחר. אז הראשון אומר, לא, לא, יש לנו, כמו שהשמש תיגמר, כל הכוכבים האחרים ייגמרו בגלל כל העניין הזה של התרמודינמיקה והניסוח של האנטרופיה. האנטרופיה חייבת לגדול כל הזמן, כלומר הבלגן ביקום חייב לגדול כל הזמן. אז הם מחליטים לשאול את המחשב, אז הם שואלים אותו, האם אפשר לפתור את הבעיה הזאת, האם אפשר להחזיר את האנטרופיה אחורה, כלומר לנצח את החוק השני של התרמודינמיקה. והמחשב נותן תשובה. התשובה היא, אין מספיק נתונים לתשובה בעלת משמעות. מאות שנים אחר כך, משפחה של בני אדם עוברת לגור בכוכב אחר, ויש להם על הספינה מחשב קטן, אבל המחשב הקטן הזה הוא בעצם הרבה יותר חזק מהמחשב הענק של כל כדור הארץ, בגלל שמחשבים הולכים ומשתכללים, והם שואלים אותו את אותה שאלה, האם אפשר לנצח את האנטרופיה, והמחשב אומר להם, אין מספיק נתונים לתשובה בעלת משמעות. הסיפור ממשיך וקופץ בין תקופות זמן, כל פעם אלפי שנים ועשרות אלפי שנים קדימה ומיליוני שנים, כשכל פעם יש בני אדם ויש מחשבים יותר ויותר משוכללים. יש המחשב של הגלקסיה והמחשב של היקום, ובכל פעם מחדש בני אדם שואלים אותו, את המחשב, את אותה שאלה, האם אפשר להחזיר את האנטרופיה אחורה, והמחשב נותן את אותה תשובה. אין מספיק נתונים לתשובה בעלת משמעות. אז הם אומרים לו, תאסוף עוד נתונים, והמחשב אומר, אני עושה את זה. ואז מגיע סוף היקום. נשארו המחשב האחרון והבן אדם האחרון. והבן אדם האחרון שואל את המחשב האחרון בפעם האחרונה, האם אפשר לנצח את האנטרופיה? והמחשב אומר, אין מספיק נתונים לתשובה בעלת משמעות. ואז היקום נגמר. הדבר היחיד שנשאר זה המחשב, והוא קיים רק כדי לענות על השאלה הזאת, כי זאת השאלה היחידה שהוא לא ענה עליה. על כל השאלות האחרות הוא ענה. אז הוא חושב על זה. והוא מוצא את התשובה. הוא מוצא איך לנצח את האנטרופיה. אבל אין לו כבר למי לענות, כי לא נשארו בני אדם בכלל. אז הוא מחליט שהוא יענה באמצעות הדגמה. אז המחשב אומר, יהי אור. ויהי אור.
Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why?
זה היה פרק של התשובה. אם אתם רוצים לשאול עוד שאלות, אתם יכולים לשלוח אותם למייל, theanswer@strudelpodil.net, רק קחו בחשבון שיכול להיות שאתם תקבלו תשובה יותר גדולה ממה שהתכוונתם אליה. את הפרקים של התשובה אתם יכולים למצוא באתר הבית שלנו, runlevy.com/theanswer, ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. עדכונים על פרקים חדשים של התשובה, והרצאות שאני עושה, וכל מיני דברים אחרים, אתם יכולים למצוא בעמוד פייסבוק, דורון פישל נגד העולם. מפיק ועורך את התוכנית, דור קומט, אביב שם טוב, ייעוץ ותמיכה מורלית וניהול מחירות. העורך הראשי הוא רן לוי, המנהל העסקי הוא דני תימור, מנהלת קהילות היא שרה סילבצקי, ואני דורון פישלר. ביי ביי. מקררים לא באמת מקררים, ג'ירפות לא קיימות, הבא בתור הוא סוס! דני צופה עלינו מבחוץ, מבעד לזכוכית. במין, אולי באמת הגיע הזמן להשפוז. אוקיי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.